אנחנו בחובת התלמידים, עמוד כ"ח במהדורות החדשות, עמוד ל' במהדורות הישנות. בן יקיר, ואמרנו לשים לב כמה הוא משתמש בחום בכל הזדמנות שאפשרית. יש פה נקודה שאני אוהב לומר לחתנים, אם שניכם יושבים, אם בעל ואישה יושבים, ויכול להיות מגע של חיבה בעיניהם, אני לא מדבר לפני הילדים מה כן ומה לא, זו כבר סוגיה אחרת. אבל, ומבטרים על זה סתם, אז בן אדם בעצם מבטר על מצוות עשה סתם, למה? כל מגע זה הבעיה של חיבה. אז אותו דבר גם כן בדיבור. יש הרבה הזדמנויות להביע חיבה לילד, וזה חשוב לנצל אותם. ואנחנו נראה איך שהוא שוב ושוב ושוב, הוא כמעט ולא פונה לילד בלי ללטף אותו, בלי לומר לו איזושהי מילה חיובית, כמו בן יקיר. אפשר תפחד לומר, הנה אתה עוד נער רך וטוב, אוהב לשובב מעט, אוהב לשחק עם הנערים. וזה דבר שילדים מודעים לזה. זאת אומרת, ילד בריא יודע שהוא ילד, ויודע שהוא אוהב לעשות שטויות. ויכול להיות שאתה שומע אותנו, והנה באנו אליך לעשותך בפעם אחת לאיש זקן, יושב ודומם ולרחק ממך את כל ילדותך. עוד די לך בכל זה. אתה חושב, מה לי? מה אני אגיע לזה, מה אני צריך להיות זקן עכשיו? וזה דרך אגב אחד מהטעויות הגדולות של הרבה מוסדות חינוך, זה טעות עתיקה, שההסתכלות הישנה הייתה שילד זה מבוגר עם מחלה, זאת אומרת, מסכן, הוא ילד. וזה לא נכון.
מחלה עוברת.
כן, מחלה עוברת. זה בריא לו. היה גאון גדול, הוא בגיל 16, היה הבוחן לישיבה של החפץ חיים ברדן. זאת אומרת, בגיל 16 הוא כבר היה כזה גדול, שהוא היה בוחן את הנערים האחרים. והוא סיפר על עצמו שהוא היה גאון גדול בגיל 4, 5, 6, 7, ולימדו אותו ופיתחו אותו, והיום, שהוא בגיל 60, 70, 80, ככה הוא סיפר על עצמו, יש לו יצרה גדול מאוד לעשות את כל השטויות של הילדים הקטנים. זאת אומרת, אף פעם לא עציצם, כשהוא רואה ילדים משחקים כדור, הוא רוצה להצטרף אליהם. זאת אומרת, נכון, הוא גדל בתורה, אבל היה איזשהו פספוס בהתפתחות. יש היום גאון גדול מאוד, שכשהוא היה ילד, אז הוא פספס בחדר שבועיים שלוש, הוא היה חולה, והרבי אמר לאבא, אני לא מקבל את הילד עד שתשלים את הקצב. אני לא צריך להשלים לו את השבועות שהוא החסיר, קח אותו הביתה עוד כמה ימים, תשלים לו את הקצב, ואז תחזיר אותו. האבא, שהוא מחנך דגול, לקחתי ילד הביתה, ישב איתו שבוע, שבועיים, חזר עם הילד, והרבא אמר לו, סיימת ללמד אותו את כל מה שאני הולך ללמד כל השנה. אין טעם שתחזיר אותה. האבא אומר, בסדר. ממשיך לחנך את הילד בבית, והלך לרבי יעקב קמנצקי והתייעץ. את הסיפור הזה שמעתי מהאבא עצמו. הילד הזה, בקיצור, מסיים את כל השס כל שנה, כל הטור, כל השולחן ארוך. בקי עצום. איך הכרתי אותו? כשנכנסתי לישיבה של הרב פיינשטיין, ראיתי אותו יושב בכיסא של הרב פיינשטיין, נשען אחורה, ומשחק עם איזשהו מקל, כמו איזה משוגע. עכשיו, יש הרבה משוגעים בישיבה. רק הוא, כשהרב פיינשטיין נכנס מהצד השני של החדר, אז הוא צועק אליו, רבי, מה נשמע? אני מחכה לך פה ויושב במקום שלו. קצת קוקו. גאון גדול בתורה, אבל קצת קוקו. ואבא שלו אמר לי פעם, אמר לי, תדע, אני מצטער על איך שגידלתי אותו. זה נכון שהוא גדול בתורה, אבל... הוא לא השתלב בחברה. אחד מהדברים היקרים שבית ספר נותן לילד, זה להיות ילד עם עוד ילדים, ללמוד מה זה להיות ילד נורמלי, ולהשתלב בחברה.
סיפורי צדיקים על אלה שכל הילדים גדלים עליהם, על האור ועל האור, שמגיל אפס למדו, ולא הסתכלו בחוץ, ולא השתובבו בחוץ עם הנערים, ומזה גדל גדול הדור. אז מה...
אני לא מחזיק מזה. זאת אומרת, רוב גדולי עולם כן השתובבו. יש הרבה סיפורים על הרבה גדולי עולם שהיו שובבים מאוד דווקא וחצופים מאוד כילדים. החריפות הזו באה לידי ביטוי, אחר כך ניצלו את זה. לנו היה אחד שהיה פר האדם, הבן של, הוא פעם היה ראש ישיבה, אחר כך הוא היה רם במדרש. פר האדם לא יכלו להושיב אותו בכיתה. ואבא שלו תמיד אמר, הכוחות האלה, כשהוא ינתב אותם לתורה, הוא יהיה גדול. וכך היה, בגלל שהוא היה בן של ראש אישי ולא עיפו אותו, אבל הוא לא למד מילה, היה הבור הכי גדול בתיכון, אבל אז הוא הגיע ארצה והלך למיר, והיום הוא אחד מהגדולים במיר. הוא תמיד חכם, גדול מאוד. היה לו הרבה אנרגיה, ציצה בדרך אחת, אחר כך בדרך אחר. ויש עוד גדולים כאלה. יש היום אחד מהגדולים בארצות הברית, הוא אחד שכילד היה רץ לתוך הרכב ואומר, אתם לא יכולים לגעת בי, זה מוקצה. לא למד מילה. עד שהוא היה בכיתה י' י' א', סבא שלו נפטר, הוא החליט שהוא מסיים את השס ליורצייט של סבא שלו, וככה עשה. ואז הוא החליט להתרכז בלימוד שלו. קצת גאון, אז כשהוא היה רוכב לאופניים, הוא חיבר סירנה לאופניים שלו, הוא היה עולה ברחוב, וכל המכוניות בארצות הברית זזים הצידה כשיש סירנה. כשיש משטרה או זה, אז הוא היה טס ברחובות הראשיים עם הסירנה שלו, וכולם היו זזים הצידה. בסדר, אז הוא... עד שתפסו אותו, כן. אז, אבל אני אומר, הסיפורים האלה, יש סיפור על הגרא, שמישהו בא אליו פעם ואמר, אני רוצה להיות ערך חצי לילה כמוך וללמוד. הסיפור אומר שהגרא שם אצבע עליו, ועיף אותו חצי חדר. אז הוא קם והסתכל עליו ואמר, מה עשית? אז הוא אמר, אתה רואה שאתה לא אני? הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות שהוא לא נתן לך, אז מה אתה רוצה? אתה לא יכול לבוא ולומר, אני רוצה להשקיע כמוך. אז זה שהיו ילדים שבילדותם היו גאונים, ובאמת גדלו בתורה, זה נכון, אבל היו הרבה גדולי עולם שבילדותם היו ילדים, ואז מתוך זה גדלו. אני חושב שזה אחד מהטעויות שעושים, שנותנים לילד להרגיש שהוא לא בסדר שהוא ילד. ויש תלמוד תורה שהוא נחשב התלמוד תורה, ואני אמרתי שמבחינתי הילד שלי שילך לממד, אני לא שולח אותו לתלמוד תורה הזה, כי אני חושב שהם שוחטים את הילדים. אתה לא יכול לגדל ילד עם המחשבה, אתה צריך להיות גדול הדור וננצל כל רגע. זה לא זה, זה שילד יהיה ילד. ואם מעצמו ירצה ללמוד, הוא ילמד. אבל זה מה שהוא אומר, אתה תחשוב שאנחנו מגלים לך את הפוטנציאל שלך, אז אנחנו רוצים לקחת ממך את הילדות. ואז אתה אומר, רגע, אני לא מוכן. אבל תהית גם תהית, נער כשנותיך תישאר. וזה אחד מהדברים המסרים החשובים לתת לילד, זכותך לשחק וכל הכבוד שאתה משחק, והזכרנו כבר שגדולי עולם היו משחקים עם הילדים שלהם, אפילו את המשחקים הפשוטים עם הכדור, כי אין שום דבר לא בסדר, וההפך, אני צריך להיכנס לחול יחד איתו, ולתת לו את התחושה שהוא בסדר, שהוא ילד. אין שום דבר לא בסדר בזה. זה אחד מהכללים הראשונים בחינוך. הורה צריך לדעת מה מותר לו לצפות מהילד. אם הילד בן שנתיים מצייר על הקירות, אתה יכול לצעוק מהיום עד מחר, אבל זה הטבע של ילד בן שנתיים. תדאג להחביא את הלורדים ואת את כל כלי הכתיבה. הוא עושה את שלו. הוא בסדר.
תרים את כל הגרטלים
לרצפה. יש דברים שהוא ילד בסדר, זכותו. עם חבריך חברים טובים כערכך תתחבר, אף תשחק. ועם כל זה, למטרה אשר עמדנו לך מראש תגיע, אם רק תדע איך לשחק ואיך לשובב. וזה חשוב, זאת אומרת, אנחנו נותנים לילד תחושה, זכותך לשחק, כל הכבוד שתשחק. לי היה טראומה מאוד קשה, כשהבן שלי פתאום הגיע הביתה והודיע לי ש... לומר את זה בלשון שלו... כדורגל זה לחילוינים. אז אני שאלתי אותה, מה זאת אומרת? מה? אבל זה טעות. זה טעות שהמוסד. אז הוא אמר, שאלתי אותו, מה, הרבה אמר לך? לא, כל הילדים יודעים. אז זה עוול. אם אתה לא נותן לילד להפיק, להוציא את הכוחות שלו ולהתרוצץ, אז מה הוא יעשה? אז מה אתה רוצה ממנו? שהוא יעשן? מה תעשה? אם הכל טרף, אז מה השארת לו? וזה חלק מהמסר שהוא אומר לו, אתה תשאר נער כשנותיך, אנחנו לא ניקח את זה ממך, אתה יכול להיות גדול יחד עם זה. היה לי פעם שהבן בא הביתה ואמר, והיה לי צם הרבה ילדים שלימדתי, אני לא רוצה לשחק בהפסקה, אני רוצה ללמוד כל ההפסקה. אז אני תמיד אומר, תעזוב לי, תלוי בגיל, כשילד בן שבע תן לו, אחרי פעמיים שלוש הוא יתעייף מזה, רק אל תעשה מזה דבר גדול. לא צריך לצאת נגד זה, מספיק שאתה לא מתרגש, אתה לא אומר לו, יופי, אתה צדיק, אתה נהדר. אתה אומר, בסדר, אתה רוצה כל הכבוד, יפה שאתה אוהב תורה. בסדר, להתראות. לא לעשות מזה עניין, כי הוא רק רוצה להראות שהוא צדיק. בסדר, אחרי פעמיים הוא יתעייף. אבל יש שלב של גיל 9, 11, 12, שיכול להיכנס לו ג'וק לראש שזה מה שהוא רוצה לעשות, ואז אם אתה לא עוצר את זה, הילד, ראיתי הרבה ילדים שנתקלקלו ככה. ראיתי, היה אצלנו במרכז. אחד שהיה מגיע מגיל 11, כל לילה היה מסיים את התלמוד תורה, היה מגיע אלינו למרכז ללמוד כל לילה. והרבה אנשים התפעלו ממנו, והמחנכים המקצוע, אלה שבאמת הבינו את המקצוע, טענו שאבא שלו פושע וחייבים להעיף אותו מהישיבה, שיצא החוצה לשחק. וככה, הילד הזה היום לא לומד מילה, או כלום, כלום שבכלום. זאת אומרת, הוא לא יודע כלום, ולא למד כלום, לא השיג כלום. זה הכל איגו. אתה רוצה ללמוד, תנצל מה שיש לך. אתה רוצה להוסיף עוד 5 דקות, תוסיף עוד 5 דקות. אתה רוצה להוריד את כל הזמן שאתה משחק, זה לא בריא לך. זה לא, זה נדיר הילד שזה בריא לו, ועדיף לי לטעות ולהציל את כל אלה שזה, אתם השם, תשחקו, אתה צריך להיות ילד. אתה רוצה ללמוד, תוסיף פה, תוסיף שם. מה שאני תמיד אומר להם זה, אתה מרוכז במה שאתה למדת? אתה מספיק מרוכז כשאתה לא בזמן ההפסקה? אל תיקח מההפסקה, לך תשחק. הבן שלי יודע שאסור לו להיות בכיתה בהפסקה. חייב לצאת לשחק, לא מוכן. אתה רוצה ללמוד? בוא תלמד זמנים אחרים. אל תבלבל לי את המוח. רוב ילדים כדי להיות פרים חייבים לשחק. וזה מה שהוא אומר לו. וזה חשוב שילד ידע שזה מה שאני מצפה ממך. זה לא שאתה כישלון שאתה לא לומד ולא מנצל כל רגע לעשות מצוות. יש את הזמן למצוות, יש את הזמן לזה. שאלו את הרב שטיינמן, מה שילד יעשה כשהוא מגיע הביתה מהחידה? זה אומר שיצא החוצה ירוץ וישחק. שאלו אותו, לא טוב שהילד ילמד יותר? זה אומר, לא, הם לומדים יותר מדי גם ככה. יותר מדי, זה מיטה הרבה שעות, כמה ילד יכול לשבת? זה נכון שהגמרא אומרת שאתה ספי לי כתורה, הגמרא אומרת, ברגע שהוא מתחיל להבין, כמו שמליטים שור, תדחוס בו מידע. אבל עד כמה? זאת אומרת, אנחנו כבר הגענו לגבול. הילדים כדי להיות בריאים צריכים לשחק. ואם כל זה למטרה שרמדנו לך מראש, תגיע אם רק תדע איך לשחק ואיך לשובב, תהיה מנש כשאתה משחק. ואם רק תאמין ותדע שהשם יתברך מלכותו בכל משלה, ואת הכל, אף את המשחק שלכם, הוא יתברך רואה. וזה אחד מהדברים שצריך להיזהר לעשות זה בעדינות. מצד אחד אני רוצה שיהיה לו יראת שמיים, שהוא יהיה בן תורה בכל מה שהוא עושה. מצד שני אני לא צריך להרוס לו כל דבר. זאת אומרת, לפעמים הורה רואה ילד שמנצל את הילדים האחרים. וצריך להיזהר מלהתערב, כי זה חלק מהטבע של ילד. אחד יותר לתחכם את האחרים. אבל אם הם זה לא מפריע להם, זאת אומרת, הוא אומר להם, נשחק משחק, והוא איכשהו הוא מנצח תמיד את המשחק. צריך לבחון את המציאות. יכול להיות שלאחרים זה לא מפריע. ואני כהורה רואה את האי צדק בזה. מי אמר שאני צריך להתערב? זה טבעי לילד. בכיוונים אחרים, אני אדבר איתו על האכפתיות, על התפקיד של מנהיג לראות את החלשים לעזור להם, אבל זה לא סוף העולם, זה סך הכל, זה כישרון שכל אחד צריך לפתח, לדעת איך לנצל את המציאות. צריך להיות עדינים בזה. אז אני אומר, מצד אחד אני רוצה שיהיה לו יראת שמיים, והוא יהיה בן תורה בכל דבר שהוא עושה, מצד שני צריך להיזהר, לא להגזים בזה. וכמו שמוכח האיש לעשות את צורכי גופו, לאכול ולשתות, אני ראיתי הורי, שכשהילד ניצח את המשחק והוא שמח, אז ההורה בא ונתן לו שמוז. מה אתה שמח שאתה ניצחת? אתה לא שמח שהשני ינצח? ואני עמדתי שם, נדע, מה אתה... לפעמים אתה שואל את עצמך מאיפה אנשים מוצאים את הדברים האלה. אתה לא שמח שאתה מנצח? מה זה לא אנושי אהבת הניצחון? אסור לו להיות בן אדם כבר, את זה צריך לקחת ממנו. מותר לו לשמח שהוא ניצח. נו, מה אתם רוצים ממנו? יש דרך לשמוח, אתה לא צריך לבוא ולומר להם, אתם לא שווים ואנחנו ניצח. בסדר, יש איזון, אבל זה שהוא שמח שהוא ניצח, נו. וכמו שמוכח האיש לעשות את צורכי גופו, לאכול, לשתות וכדומה, מפני שכן בראו השם, כן גם קשה לכם הנערים להתאפק מלשחק מפני הילדות אשר בכם. לגיטימי. אבל גם באכילה וגם במשחק, יזכור האיש אשר השם הוא אדון עולם, הוא בראו, הוא מנהיגו, הוא משגיח עליו, הכל שלו וגם אנחנו שלו. ואני אתן לכם דוגמה קיצונית לזה. שני ילדים קטנים התווכחו. אני יותר חזק. אני יותר חזק. אני יותר חזק מאבא. אני יותר חזק מאבא ואמא. אז הקטן האחר אומר, אני יותר חזק אפילו מהשם. אז כשאני שמעתי את זה, שמחתי. אמרתי, אם בראש שלו, השיא, זה השם, אז בסדר, אז כמו שהוא אומר שהוא יותר חזק מאבא, הוא יכול אומר שהוא יותר חזק מהשם, אבל זה בריא. זאת אומרת, בראש שלו, השיא זה השם, עכשיו אתה לא יכול לנצח אותי. בסדר, אז יבוא יום, והוא יבין שהוא גם יודע, בסדר. הוא נער, זכותו להיות נער. מטרה גדולה זו לנו, לא לכפות אותך שתלך בדרך השם בעל כורחך, רק שגם בארצמך תרצה ללכת בו, כי לא בעשי אותך, הטובות לבד אנו מסתפקים, רק שגם אתה בעצמך תהיה טוב, אנו רוצים כפי שאמרנו לך. יש פה נקודה חינוכית שצריך לדעת מתי להשתמש בה. מצד אחד, הרבה פעמים דיברנו על הצורה העקיפה לחנך. מצד שני, לפעמים זה טוב מאוד לדבר עם הבן אדם בצורה ישירה. לדוגמה, יש ילד שכל הזמן מחכה אנשים אחרים. יש כזה תופעה אצל ילדים. ולפעמים זה טוב להושיב את הילד ולדבר איתו בצורה ישירה. תהיה עצמך, יש לך את הכוחות שלך. אתה לא צריך להיות פלוני ואלמוני ולחכות את כולם. זאת אומרת, יש נקודות בחינוך שהרבה פעמים אפשר להתייחס אליהם ישירות. יש ילד שלא מסוגל להירגע. אפשר לדבר איתו. אתה רואה שאתה לא רגוע? בוא תחשוב רגע. בוא תרגע רגע. יש הרבה דברים שלמבוגר היה קשה לשמוע אותם בצורה ישירה, וילד צריך לשמוע אותם בצורה ישירה, כי הוא ילד, ובסך הכל אנחנו צריכים לכוון אותו. ילד כועס, אז הכעס שלו הוא בלתי נשלט. צריך לומר לו, אתה צריך לשלוט בכעס שלך. אי זה ישיר, וכללית אנחנו אומרים שתוכחה יותר יעילה כשהיא לא ישירה. נכון, אבל הרבה פעמים אתה צריך לומר לו ישירות. בגלל זה הוא ילד, כי הוא צריך את ההכוונה, ועם ההכוונה הוא ילמד. וזה איזון, מתי לתת את ההכוונה הישירה, ומתי בעקיפין, ולפעמים לומדים את זה בשטח. אבל זה מה שהוא עשה פה. זה דרך אגב גם כן תרגיל בפסיכולוגיה. זאת אומרת, הפסיכולוגים אומרים שלפעמים אתה צריך לומר לבן אדם, לאן אני רוצה להגיע איתך. לא תמיד אתה יכול לעבוד בעקיפין ושהוא יגלה את זה. לפעמים אתה אומר, לכאן אנחנו חותרים. וכיוון שזאת היא עיקר כוונתנו, לכך אין אנו רשאים להשאיר בך שום ניצוץ מחשבה ורצון לא טובים, מוכרחים אנו להיכנס למוכחה ולבך, ליישר בך כל מחשבה ורצון שבך, ולהעלותם. וכיוון שיודעים אנו, תזכרו, הוא מדבר כבר לנערים בני 14-15, כמובן שהוא לא מדבר עם ילד בן 8, כן? וכיוון שאנו שיודעים אנו, שעודך מפקפק בדברינו אלה, ושואל אתה בקרבך למור, איך אפשר שממני יעשה אישיות גדולה כל כך, ויהיה בין שעשועו, בין ריחומו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהם מסיחים לי? מה זה שייך? ולא עוד אלא שעודני בנערותי? טענה ראשונה, מה שייך? טענה שנייה, אני צעיר. טענה שלישית, לא אבי היו כן. מי אני? מאיזה משפחה אני? וגם אני בעצמי, נער פשוט הנני. לכן גם מחשבה עמוקה זו אסור לנו לאשר בקרבך. עקומה, תודה. לכן גם מחשבה עקומה זו אסור לנו לאשר בקרבך. וזה נקודה שאפשר להעביר. אני זוכר ששנה, שנה, אנחנו היינו שומעים משפט די פשוט. היו מצטטים לנו רמב״ם, שכל אחד יכול להיות גדול בלי די. גדול ממשה רבנו, זה התפקיד שכל אחד מאיתנו לגדול ולהיות ענק בישראל. וזה כל כך נהיה חלק ממני, שהופתעתי כשדיברתי פעם עם הרב שלמה פישר, ואמרתי לו משפט כזה, והוא הסתכל עליי, והוא חשב, אז הוא אמר, טוב, יש תנא דבי אליהו שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשה אני מעשה אבותיי. זאת אומרת, הוא היה צריך להקל את זה. אתה ריאלי? אתה באמת חושב? טוב, אתה באמת צריך לדבר ככה, לפחות בשאיפה. אבל הצליחו. זאת אומרת, זה שהרבא בכיתה א' וכיתה ב' וכיתה ג' ושמעתי את זה שנה אחרי שנה, אז באיזשהו שלב זה חודר. וזה זה, זה דבר מאוד מאוד חזק שאפשר לתת לילד את הכלי הזה. אתה יכול להיות אדם גדול וזה תלוי בך, תגיע. דבר השם אליך, נער ישראל, עשה אוזניך כך. כן, אני איתך.
אם מרגישים שילד יש לו את הנטייה הזאת, צריך להגיד לו את זה? צריך לכוון אותו לכיוון, אבל צריך גם להגיד לו את זה? אתה יכול להגיע להישגים גבוהים? שלה באיזה גיל?
אני חושב שהצורה הזו של האמירה, כל אחד מאיתנו יכול להגיע להיות משה רבנו, היא אמירה מספיק כוללת, שאני לא חושב שהיא תעלה לילד לראש, ואני לא חושב שהיא תבלבל אותו. ואמירה אחרת, אתה יכול להגיע להישגים גדולים, אז אני הייתי מצפה שהילד ימשוך את האבא הלאה באיזשהו שלב, וישאל איזה הישגים, ואז אני חושב שהאבא רק יגביל את הילד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות, אנחנו יכולים לעזור לו לראות את הכוחות שיש לו, אבל בוא לא נגביל אותו. התפקיד שלנו הוא רק לפתוח עוד אפיקים. אני מאוד מפחד מלקבוע ילד. אתה יכול להיות תלמיד חכם גדול, אתה יכול להיות מהנדס. אני ראיתי הרבה אנשים שההורים קבעו להם חלומות. חלק זה הצליח וחלק זה התפוצץ. אני מכיר אחד שהיה בשנה האחרונה של לימודי רפואה. השקיע 7 שנים לימודי רפואה. הגיע לשנה האחרונה, אמר, זה לא מה שאני רוצה, זה החלום של ההורים שלי. לא החלום שלי, נטש את הכל. אחרי כל ההשקעה והכל. גם מעזב. והוא לא משוגע. הוא לא משוגע. אני מכיר אותו עד היום. הלך והקים חברה שמייעצת לרופאים. אבל הוא לא עובד כרופא, זה פספוס ענק. כל ההשקעה, כל הכסף. כן. כן. אבל הרבה פעמים זה מתוך היכרות, זה לא היה החלום שלי מלכתחילה.
יש בן דוד, אבל לא גמר. בשנה הרביעית פרש.
השאלה היא למה. אני אומר, כשבן אדם פתאום קולט, זה אף פעם לא היה החלום שלי, זה אכזבה ענקית. אותו בחור, דרך אגב, פגש בחורה שהוא רוצה להתארס איתה. כל המשפחה אמרה לו לא. ואז הוא בא אליי וביקש את חוות דעתי, אמרתי, מה אני נגד כל המשפחה, מה היי? הוא אמר, אני רוצה לשמוע. אז פגשתי אותה לרבע שעה, אמרתי לו, אני לא יודע מה אתה רוצה מפגישה של רבע שעה, אבל הרבע שעה היא עשתה רושם טוב, לא יודע מה הם רוצים ממנה. אנשים קצת קוקו, אמרו לו, היא לא מספיק יפה בשבילך, כל מיני דברים, מה אתם קובעים, לא? מה, היא לא מספיק יפה בשבילו.
היא לא רופאה.
היא לא רופאה. למה איזו התחתן איתה? התחתן איתה.
כן?
כן. זה מה שאני אומר, ההורים עשו את הטעות הזו פעמיים. קודם הם קבעו לו את זה, הוא רק היה צריך מישהו שיעמוד לצידו, כשכולם אומרים לו לא, אז הוא רק היה צריך להרגיש שהוא לא עומד לבד בחזית. אבל בעצם הוא החליט שהוא רוצה להתחתן איתה. הם באו והתחילו לקבוע לו שהיא לא מספיק יפה בשבילו. מי היי? טוב? אז זה קיצוני, אבל אני תמיד מפחד מזו. מה? שההורים אומרים?
כן, שההורים כולם היו נגדה.
אני לא
יודע מה היא יודעת. לא יודע. טוב. טוב, אז אנחנו נמשיך פה פעם בה. מה ראינו היום? אנחנו התחלנו עם זה שזה טבעי לילד לשחק, זה טוב שהילד רוצה לשחק, לתת לו תחושה טובה עם זה שהוא משחק. גם במשחק יש פן של יראת שמיים, ולא לקחת את זה לקיצוניות. אמרנו שהילד ידע שיש לו את היכולות הגדולים, ולא להרגיש מוגבל מהמשפחה שהוא בא ממנה, ושזה דבר שאפשר להעביר לו בצורה ישירה. יש חינוך שהוא בעקיפין, ויש חינוך שהוא בצורה ישירה, ושזה מסר שהילד צריך שיהיה חלק ממנו.